טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. האמת שרציתי לדבר על הרבי מלובביץ' והרב שגר. אולי לפני זה אמרתי על הרב מרדכי אליהו והרב שגר, נפטרו באותו יום, אבל זה כבר היה דרשני מדי. ומקובלנו ש... כן, צריך לדבר על הנפטר ועל התורה שלו ברמות הפשט, למרות שראיתי באיזה ספר באחרונים שאומר ש... שמספידים צדיק יש עניין שרק הוא יבין, הנפטר, הצדיק, רק הוא יבין את ההספד. וכן ראינו ברב שלמה פישר שהספיד פה ב-30 שרק המספיד והנפטר הבינו, היה שעה שלמה בלמדנות, ובסופה שלמה פישר אמר, וזה היה בחינת הרב שגר, בבוקר בבוקר יאיר יערוך את הנרות וירד. אז כולם חיכו לצד היכרות וזה, אבל אז בזה קיים. אז אמרתי לא נדבר על הרב אליהו והרב שגר, ואז אמרתי נדבר על הרבי מלובביץ' והרב שגר, הסתדר לי 20 שנה על הרבי. אבל אז בא לא מכבר, ישבתי לבחור מחבד, דווקא אפשר להגיד משכיל במובן הטוב של המילה החבדית, ואמר לי, למדתי את כל כתבי הרב שגר, אין לי מספיק ובכן. ובכן בהגה החבדית אומר, מה עושים עם זה עכשיו? איך הוא אמר לי? קח את הטנק, תצעיד את הגדודים, אבל לאן? ונורא ככה תפס אותי השאלה הזאת, אולי הבקשה אפילו, לאן, קח את הטנק, לאן הגדודים הולכים? ואמרתי, בסדר, אז נדבר על מסירות נפש, הלכה ומסירות נפש. במובן מסוים, הלכה, כן, הדברים של הערוך, הידועים, שהולכת עם בני ישראל, יש פה איזה מין הליכה משותפת, ראיתי זה רשי בסוף סנהדרין שמתאר את התורה, שאם אדם באמת מוסר עצמו עליה, היא מוסרת את עצמה לו, ואם הוא לא מבין, היא באה כלפי שמיה ודופקת, כן, יש תיאורים, אפילו מופיע של... התעברות של צדיק, ראיתי גם אצל למדנים שמדברים שברגע שהם לא מבינים קושייה מבקשים מהצדיק שיתעבר בהם ויבהר להם את השאלה. אני זוכר שפעם שאלתי את רב אברום באיזה שאלה ברב חיים, והוא אמר, טוב, צריך לקוד שרב חיים יתעבר בי. עכשיו אני הייתי קצת מופתע, והוא אמר, זה לא קורה לך. אז מאז זה קורה, אבל עד אז זה לא קרה. ו נדבר בעצם על המקום של ההלכה ואופציית מסירות הנפש, והם לא בהכרח זהות. כלומר, בהלכה יש משהו מאוד יומיומי, מאוד לא אקסטרימי, מאוד לא חורג מהנורמטיבי. במובן מסוים אולי אפשר להגיד שהעולם הלמדני, כן, רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה הידוע, בא להציע איזה אקסטרים לחבר'ה שמחפשים איזה פשן בלמדנות, בסברה, שעולם ההלכה יש בו משהו יבש אולי, או אני הייתי אומר את זה יותר יפה, מהחיים. כן, אני בדרך לישיבה כל יום שני, היה לי שנה שלמה שהייתי שומע רדיו קול חי, זה כנראה הרדיו היחיד שקולטים פה, ושמעתי הלכות שחיטה של אח של הראשון לציון. על הבוקר, אם זה יהודי פותח את הבוקר, זה נורא מובן מאליו, זה סיים, מגיע, זה על הדרך, לא עושים שום עקיפה, מגיע, אם זה יהודים פותחים את הבוקר, אני חושב כהני עקרות בית בפתח תקווה. עכשיו, מסירות נפש והלכה, אם כן, זה לא בהכרח אותה גזרה, אותו מרחב, אלא שאפשר גם לטעון את ההלכה במסירות נפש. וניסיתי להיזכר מתי פעם ראשונה הבנתי שיש דבר כזה מסירות נפש אצל יהודים. נזכרתי, הייתי בשמינית, ופתאום בא בחור, היה מבוגר ממני בשנה, ואני רואה אותו יוצא, היינו קומה שלישית, והוא עובר את המעקה במרפסת, לכאורה אני צריך להזמין משטרה, אבל הוא היה צדיק, הוא גם היה די לפלף, ולא שיערתי שהוא יקפות. רציתי לראות, כן, הוא בעצם לקראת קפיצה, ואז הוא אומר לי, נו, אתה בא? אני אומר לו, מה? אז הוא אומר, כתוב בספרים שאדם צריך לדמיין איך הוא מוסר נפשו על קידוש השם. עכשיו אני מדמיין איך עכשיו באים גויים והנקודה היהודית שלי יוצאת מתוכי, אם לא דמיינת היום יש לך הזדמנות. קומה שלישית, יש סברה שכל גופו איברים איברים, הוא חקר, כן? ושנייה הוא הגיע למסקנה שיוצאים מזה, ולכן תבוא גם אתה, תחזיק חזק, אל תיפול באמת, אבל תדמיין שאתה נופל. זהו, פעם ראשונה, כן, אני זוכר,
גם
בדוח אחר, אבל לא היה אמצעים. ואז אני לא השתתפתי בהרפתקה, ואז הוא אמר לי שהוא משתדל כל יום לעשות לעצמו איזה תרגיל כזה, ולא תכנן שאני אראה אותו, כן, הוא לא רצה שאני אפיץ, אז אני לא אומר את השם. והוא היה מתרגל לעצמו איך מוסרים את הנפש בפועל ממש. הוא היה יהודי רציני, אז הוא גם דאג אחר כך לפתוח לי, להביא לי את כל הספרים. כתוב שטייט, גם הוא לא מוסר. כן, כן, כן. עכשיו המתח הזה בין המסירות נפש, שיש פה משהו באמת שאתה מדמיין איך אתה קופץ, אתה עוזב את עצמך לדעת או לבלי דעת, לעומת ההלכה היומיומית של קהילה, של קומיוניטי שמתנהלת בתוך מרחב קיים. וחשבתי לפתוח באמת מאיזה דרשה נפלאה של בעל הקדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'ו. כן, זה ימים שכל מה שאפשר זה רק לעורר זכויות על ישראל, שכלל ישראל נתון בצער, כן, הגמרא ידועה בתענית דף י' א' על החפץ חיים מספרים שהכל מלחמת העולם הראשונה לא היה שם על מזרון. הגמרא שם אומרת שעיקר מה שאתה יכול לעשות זה להיות בצער הציבור. רב לוי יצחק זה האדם הגדול שמלמד אותנו להיות, ללמד זכות על הציבור, להרגיש את הדופן. יש לו תורה נפלאה על הפסוק ומלכי צדק מלך שלם מוציא לחם ויין. הכלל, יש שני עובדי הבורא, אחד שעובד הבורא במסירות נפש, זה אחד, ואחד שעובד הבורא במצוות ומעשים טובים, לא מתחבר, זה שני ז'אנרים. ההפרש, שזה העובד את הבורא במסירות נפש, לא על ידי מצוות ומעשים טובים, הוא כעין ממש, וזה העובד את השם במצוות, הוא עובד על ידי דבר היש. יש את העין, שאדם עובד באמצעות העין, ויש עבודה באמצעות היש. זה שתי דרכים שונות בתכלית שמתחילות מנקודה שונה ומסתיימות ודאי בנקודה שונה, וזה לא אותו דבר, כי המצוות הם יש, זה חלק מהמציאות. ולכן זה שעובד במסירות נפש דהו כעין אינו יכול להמשיך על עצמו שפע. בסדר? אחרי שני המושגים של יש ועין שעוד לא התעכבנו עליהם, יש פה מושג שלישי שנקרא שפע. אדם שעובד בתוך מרחב של מעבר ליש, הוא מעבר לשפע גם, כי אינו כלום רק שמדבק את עצמו להשם יתברך. כן, המושגים המקוריים זה אדם שנמצא בלהשתבה דגופה דמלכה, שאוב כולו אל הנוכחות, אל העצמות האלוקית, ומעבר לעבודה של המציאות. וזה שעובד על ידי מצוות ומעשים טובים הוא על ידי דבר יש, לכן יכול להמשיך על עצמו שפע מהשם יתברך. והנה, בעובד על ידי מצוות ומעשים טובים גם כן יש בהם בחינות עין. היינו, מה שעושה נחת רוח לבורא זהו בחינת עין. אמנם מה שמושך על עצמו על ידי מצוות שפע וברכה, אזי מדבק עצמו בעין ויש. כן, יש עין, יש, ויש אדם שמדבק עצמו בבחינת ביניים, ממצע לעין ויש, כי בזה שכוונתו לעשות נחת לבורא והוא אינו כלום מדבק עצמו בעין, ועל ידי עשיות המצוות ומעשים טובים מדבק עצמו ביש, כי המצוות הן יש, ועל ידי עשיית המצוות משפיע על עצמו שפע מהשם יתברך. לכן יש לפעמים אדם שמפרנס את עצמו על ידי מעשיו. איפה התפילה? איפה השגחה? איפה גול על השם דרכך? אדם שמפרנס עצמו על ידי השגחה, כלומר יש פה איזה מין מערכת שאתה אומר, רגע, איפה הקדוש ברוך הוא? המערכת של המצוות בתוכה אדם מפרנס עצמו, כמעט הייתי אומר יתנו יקבלו. כן, הרב שגר אני זוכר פעם דיבר על זה שאמונה יכולה להיות חברת ביטוח הכי טובה, וזה
אחד משקיע בפוליסה, אחד נותן עשר בשביל שתתעשר. זה אותו דבר. כלומר, המקום של... זה עובד, זה משתלם. כן, היינו באלון השבת הקרוב לביתכם עם תמונות של אנשים עם זקנים לבנים, לזיווג הקש אחד, לפרנסה שתיים, ליציאה מחובות שלוש. כן, אז זה הדרך. כלומר, תיתן כסף, תקבל ברוכה. יש פה משהו שמפרנס עצמו על ידי מעשר. והנה אמרו רזל, קיים אברהם כל התורה אפילו הרובה תבשילין עד שלא נתנה, וקרבנו אל השכל, איך ידע כל התורה? אך מחמת שאברהם הפריד עצמו מגשמיות וראה רמח איבריו שכל איבר חיותו ממצווה, וכל איבר ואיבר יש לו מצווה שמחיה אותו, שהמצווה שהוא כנגד האיבר הוא חיות האיבר. לאדם מצווה אין חיות לאיבר, והשיג שחיות הראש הוא מתפילים. כן, יש פה ממש עבודה הכרתית פנימית. אתה מרגיש שהאיבר הראש אין לו חיות. כן, לפעמים יש דבר כזה שאדם הולך בעולם, פתאום מרגיש שאין לו, אין לו כוח ביד נגיד, אין לו כוח ברגל, אין לי כוח. יכול להיות הרגל כואבת, אבל יכול להיות סתם איזה עייפות, מה שאנחנו מברכים על הנותן לייעף כוח. כן, מה שהארי הדגיש ודיבר בכוונות על העניין הגדול של הנפש שחוזרת אחרי כל מה שעברה בלילה. אבל הברכה הייתה עוד לפני הארי, והמובן הפשוט, תן לי כוח. ואנחנו מדברים שאברהם אין לו חיות באיבר הראש, והוא מבין שצריך למצוא לחיות, ואז ממילא הוא משיג שחיות הראש תגיע על ידי תפילין של ראש, חיות היד על ידי תפילין של יד, ציצית. יש כאן משהו מאוד מאוד פיזי, שמה יעשה אדם ויחיה, יזהה מה תכליתו של כל איבר ואיבר מבחינה רוחנית, ימצא לה ייצוג, לא חיצוני אלא אינרנטי, בדמות המצווה הזאת, ואז ממילא זה יהודי. כן, יש לו תפילין בראשו וזרועו, ברית מילה, ציצית, יש פה עיד. כן, הוא לא מגלח פאת ראשו. כן, על זה הדרך יש פה משהו נורא נורא פיזי. לכן אברהם לא קיבל איזה קול מעליונים, ואפילו לא שתי קיליותיו כשני רבנים, וזה די מסובך שבתוכחה החיים שני רבנים, אחד זה גם הרבה. ממילא משהו בתוכו, אבל לא בלב, אלא יש פה הבנה. הוא הבין שהראש צריך תפילין. מה? אלא איך תלך בלי תפילין? הלך יעקב בלי גרטל? ודאי צריך. זה מין תפיסה של זה הדבר, האיבר הזה מחכה לתפילין. כן, יש איזה בדיחה על עמדן בפונוביץ' ש... הגיע בגיל 11, ורב שך אמר עליו שהלמדן של פונוביץ' לא מניח תפילין. אבל כדי לתת סברה טובה אתה צריך לשים בבוקר תפילין. איך אפשר? פשוט הוא הכיר את הראש שלו, זה הכל, זה מתוך עצמו. כי ראה החיות של איבריו שכל איבר יש לו חיות ממצווה, ולכך לא היה אברהם יכול לעבוד את הבורא בחוץ לארץ על ידי המצוות, כי בחוץ לארץ לא היה באפשר לקיים המצוות התלויים בארץ, ולא היה יכול לקיים כמה מצוות שהם כנגד איבריו. והיה נחסר לו כמה איברים, כי חיותם היא מצווה שכנגדם בחוץ לארץ לא היה יכול לקיים המצוות התלויים בארץ. לכן כל זמן היות אברהם בחוץ לארץ היה עובד השם מתברך על ידי מסירות נפש. תראו מה זה, זה כבר ממש, זה הרב קוק. חוץ לארץ אתה צריך לכתחילה הריבר, אתה צריך מבצעים, אתה צריך למצוא את הנפש, אתה צריך איזה את הטנקים והגדודים כמו שציטטנו בהתחלה. אבל בארץ היה יכול לקיים כל המצוות, והיה קומה שלמה בכל איבריו על ידי המצווה, ולכן היה עובד על ידי מצווה. בארץ, במקום שלך, אתה לא מוסר את הנפש. אני זוכר שפעם דרייפוס אמר שאם אתה רוצה להיות הורה טוב, אתה לא מוסר את הנפש לא על האישה ולא על הילדים שלך. אתה אבא טוב, אתה בן אדם, אתה מנש. האגרסיה של מסירות הנפש, אנחנו אומרים, תשאיר לשכן עם הילדים שלך, תגיד אתה להיות בן אדם. למה אברהם מוסר את הנפש בחוץ לארץ? כי שם בעצם, במובן מסוים, וזה מופיע אגב אצל כל בכל החסידות, יש משל ידוע מזה מהמגיד, שרבי אלימלך מביא את זה בנועם אלימלך פרשת וישב, על רוח הקודש שנמצאת יותר בחוץ לארץ, ודווקא פה לארץ יותר מסובך. הוא מביא משל כזה, אני אנסה להביא אותו לעולם שלנו. הורה נורמלי לא מוכן שהילד שלו יאכל יותר מ-X סוכריות או קרטיבים או פופייסים ביום. אבל כשהם מגיעים לסבתא, יש כללים אחרים. שם השמיים הם בגבול, והחבר'ה קולטים את זה די מהר לפני שאתה מבין מנגד לי. כלומר, בחוץ לארץ, זה סבתא. בחוץ לארץ אפשר להרוויח בלי לשלם. למה? כי סבתא זה לא המקום, זה לא הבית. הוא מתאר את זה במשל של מלך שרוצה להגיע למלך בארמון, יש כללים, יש נתינים, יש זקיפים, אבל איזשהו בנופש ואתה איתו בחוף, אתה סלח. להיות בחוץ לארץ זה לפגוש אותו בקרצ'מה, לפגוש אותו בחוף, שר בקשיש מהצד, זה כמו סבתא. בארץ זה הרבה יותר מסובך, ולכן הוא אומר, כן, הוא מביא, רבי אלימלך מביא את זה מהמייל, דרועים, הוא אומר בכאן, שגם אם אדם הגונו שורה עליו רוח הקודש, אבל בארץ ישראל הלא כולם ניסו להיות נביאים ונותרו רובם ככולם כבני נביאים. ולכן מה מעניין להיות בארץ? אתה עושה רוח הקודש, שער בוויליאמסבורג. אומר פה, אבל רב לוי יצחק הוא מרכזי, הוא ציוני, אומר כל המתודה של מסירות הנפש מתייתרת שאני מגיע לארץ. כן, ראיתי איזה שיר של זלדה שמתארת לשבת בערב, לראות השמיים, לאכול פרי גאולה. לא דגלים צהובים, לא טנקים, גאולה במובן הכי הכי טריוויאלי שלה, הכי פשוט שלה. ממילא יש פה שני אפיקים שלא נפגשים כל כך. להיות איש הלכה מבחינה זאת, תורה ומצוות לפי רב לוי יצחק, זה להיות אדם נורמלי, להיות אדם מהיישוב, להיות אדם של מסירות נפש, אדם של שפע, אדם של עין, זה אדם של חוץ לארץ, זה לא נפגש. לכן מצינו מה שמצר עצמו במסירות נפש, הפיל עצמו לכבשן, וכן כמה ניסיונות שהיה לאברהם במסירות נפש, הכל בחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ היה עובר, היה עובד על ידי מסירות נפש, ובארץ ישראל לא היה צריך לזה, כי היה עובד על ידי המצוות. וזה פירוש לך לך מארצך, פירש רשי זה להנעתך, לתורתך. זה ממש דרשה חסידית פלא פלאים. פירוש עבור הטובה שלך תלך לארץ ישראל, כי שם תעבוד על ידי מצוות ותוכל להמשיך עליך שפע. אומנם בחוץ לארץ שאתה עובד במסירות נפש דבוק בעין, אי אפשר לך להמשיך עליך שפע, כי אין מציאות, אתה לא צריך שפע. שפע זה מציאות, שפע זה להיות חלק מהנורמטיבי. בחוץ לארץ אנחנו מחוץ לגדר, מחוץ לעולם. כן, איך? למה הרב רייפוס? אתה לא חי ככה?
אני חי ככה, אני לא יודע, זה בסדר שלנו,
זהו, זה הרבה? אני מסכים, אני מסכים. הרב דרייפוס אומר ש המרחק בין הגאולה שאני מתאר פה במלוא הפאתוס לבין הבנליות הוא קרוב מדי, ואני מסכים, אבל ככה נראית גאולה, אני חושב. במובן הזה ש, כן, הרב שגר מתאר ביום ההוא באיזה הרת שוליים נפלאה, שהמחווה האנושית והקשר בין אבא לילד, זה לפגוש את אלוקות ממש. עכשיו, אתה יכול להיות סתם עם הבן שלך בגן משחקים ולחכות שאשתך כבר תגיד שארוחת ערב מוכנה, בסדר, אבל אני אומר, זה שיבוד מלכויות של הרמב״ם, זה הכל, זה הכל במיין שלנו, לא קורה כלום. אני משתכנע שהרב קוק, שהוא הפקיע את המשיח ודיבר על משיחיות, הוא הלך לשם. כלומר, אתה לא רואה איזה דמות שתגיע ותעשה עם דגלים? התהליך הזה, הגאולה, להיות פועל עם אל, ובמובן מסוים לשחרר את המתח של מסירות הנפש. טוב, נמשיך, כן, אני עוד רגע מביא את האימות שהרב שגר מאמת את הרבי עם הרב קוק בדיוק בנקודה הזאת, בהתוועדות בג' תמוז תפשין סמך וב ג' תמוז האחרון של הרב שגר איתנו. אז נסיים רק את רב לוי יצחק. ומזה מתורץ קושיית הרשב"א בתשובה, למה נשא יעקב שתי אחיות? כן, עד שקימו כל התורה, עד שלא נתנה. ולפי מה שכתבתי ניחא, כי בחול לא היו עובדים על ידי מצוות, כי לא היה יכול לקיים מצוות התלויות בארץ, והיה עובד בחול במסירות נפש. באמת לא היו לו שתי אחיות אלא בחול, לשם לא עבדו אלה על ידי מצוות, רק במסירות נפש. אבל בביאתו לארץ, מה לעשות? מתה רחל, שהוא לא היה באיסור, אוסרת את הנפש. אבל מסירות הנפש של רחל זה עדיין עבודה של חוץ לארץ. פה יעקב אבינו, כן, מה שהארי עושה עם זה בעץ חיים זה עולם אחר, כל שאר למדבר בונה. אבל מה שיעקב לא יכול להיות עם שתי נשים, הוא מבקש משתי, מי מוכנה להזדקות על הציון? מציון. והנה זה האדם שעובד לבורא על ידי מסירות נפש, הוא רואה הבורא ברוך הוא בעין ממש. עכשיו הוא משכנע אותנו קומה שנייה ברומנטיזציה, בעין ממש. וזה שעובד על ידי הבורא, על ידי מצוות ומעשים, הוא רואה את השם באספקלריה, כי עובד על ידי יש. כלומר, הנה הוא יורד מהקומה, חבר'ה, זה פחות שווה, זה אספקלריה, זה לא עין ממש, אבל זה ארץ ישראל. וכל הדרשות שהרב שגר עוד מביא בפניך אבקש על חטא המרגלים, החשש מהמציאות, הפחד הזה מהמציאות. וזהו, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, פירוש שבעת הזאת עבד להשם מתברך על דרך מצוות, ולכן היה דבר השם אליו במחזה שראה להשם באספקלריה, ואמר לו השם אל תירא אברהם, פירוש שלא תירא שאתה עובד על ידי מצוות ולא במסירות נפש. שכרך הרבה מאוד, פירוש על ידי עבדות שלך במצוות אתה יכול להמשיך עליך שפע, וזהו שכתוב הרבה מאוד. כלומר, הרתיעה של היהודי זה לוותר על מסירות הנפש, לחזור לכללים של הבית שמקבלים בחופש קרתי וחד, שכרך הרבה מאוד. זה על אמת. כלומר, האספקלריה זה על אמת, זה הממשי. עכשיו, הוא קצת גונב לנו את האקסטרים של החבר שתופס את עצמו במרפסת בקומה שלישית, כי הוא אומר זה עבודת חוץ לארץ. במושגים אחרים זה צדיק שאינו מאמין, שיש בזה עוצמה אדירה, כנראה יתרה על העוצמה של המציאות עצמה. הרב שגר התיך את שני הטיפוסים האלה של רב לוי יצחק, אני חושב, בדמויות של הרבי והרב קוק. כלומר, לא צריך, זה כמעט מתבקש. הרבי מלובביץ' בעצם חולם, וזה יהיה בעמוד הבא כבר, הרבי מלובביץ' חולם על איזה גאולה עתידה, כן, במכתב הידוע שהוא כותב ב-56 ליצחק בן צבי. יצחק בן צבי היה הנשיא שני של מדינת ישראל, הרבי כותב לו מכתב ולא מכנה אותו בשם נשיא אלא פרזידנט. אם אתם רוצים אנקדוטה קצרה, נורא נורא עניין אותי, ואפילו התערבתי עם איזה חבדניק, איך יקראו לריבלין. ריבלין א' הוא מיוחס למשפחה, אתם יודעים, היו בחברון נמני, כן? ופרזידנט ריבלין, גם עכשיו באתרים תסתכלו. ואין כך, הרב לא מכנה אותו בתארים, ואז הוא כותב התנצלות, וההתנצלות פותחת במיום הולכי לחיידר, ואף עוד קודם לכן. במושגים החבדים זה פרו החבד, לפני המוחין אפילו. הרב מדמיין את ציור הגאולה העתידה, איך יתקיים בנו פסוק של ישעיהו, עודך השם כי ענפת בי ישוב נאבך ותנחמל. וממילא הוא אומר לבן צבי, גאולה זה רק שאין אף יהודי שסובל, והלא עדיין מסובבים אנחנו באיסורים ומצוקות ותאומות וקשיים. ואיך אפשר להגיד שיש נשיא? נשיא זה רק משיח, ועבדי דוד נשיא עליהם. ממילא אתה פרזידנט, ממילא ששזר מגיע שם לניו יורק, הרב לא מוכן ללכת אליו, יש עליו לחצים אדירים, זה לא משרד, לחצים אדירים שמי יבוא למי. לכאורה הרבי צריך לבוא לנשיא מדינת ישראל, המלון, בסופו של דבר הרבי לא, ושזר בא לרבי, כי הוא הנשיא במובן מסוים, הוא בעצם האדם שמחזיק בליבו את היהודי כולו ולא רק את הישראלי. את היהודי כולו באשר הוא. עכשיו הרב שגר בהתוועדות האחרונה כאמור בג' תמוז, שהדמות של הרב מאוד סיכתו, כל שנה הוא חזר עם הרב דרייפוס משבועות אצל גדולי החסידות, אצל הבעל שם טוב, ואני זוכר אותו מסתובב פה מסביב לבית מדרש הרב שגר, ואני שואל אותו, הייתי חוצפן, הפרעתי לו, אמרתי לו, הרב, מה מעסיק אותך? הוא אמר, המשיחיות הזאת, המשיחיות. מה, כל חב"ד נקרא שהוא משיח? נורא העסיק אותו המקום הזה, ובאמת בהתוועדות בג' תמוז הוא אומר ככה: את ההבדל בין הרבי לראייה נוכל ללמוד מתוך שתי פסקאות. הראשון הינו מיום ג' בתמוז. ג' בתמוז זה לא שהרבי צפה את התאריך של פטירתו, אלא זה יום יציאה של הרבי הראייה, תחילת יציאתו מאחד המאסרים שלו מבית הכלא. היציאה הסתיימה בי"ב י"ג תמוז, נמנו וגמרו גם וגם. כלומר, הרבי התוועד, הרבי האחרון מלובביץ', גם בג' תמוז עשה התוועדות, גם י"ב, גם י"ג. ועל דרך זה עבודת האדם, שגם שיש יתרון בעבודה בכל דרכי חדאהו על דרך העבודה לתורה ומצוות, שעל ידי העבודה הזה בכל דרכי חדאהו ידיעת אלוקות הוא גם בענייני העולם הזה בכל דרכיך, מכל מקום, בכדי שאזכור בדברי הרשות יהיה באופן שענייני העולם לא יפעלו בו ירידה חס ושולם, ועד רבה בהם עצמם יראה השגחה פרטית. זה היה בכל דרכיך דאהו, לראות את האהוב מביט דרך כל ענייני העולם הזה, וזה אני חושב ההגדרה של האהבה, כן, מה שרוזנצייג מדבר, התגברות על המוות אפילו, שגם במובן הכי הכי טריוויאלי של החיים אני פועל מתוך אהבה, את הדאהו בתוך בכל דרכיך, ועל ידי העבודה זה בכל מעשיך לשם שמיים, שכוונתו בזה שעוסק בענייני הרשות היא בכדי שעל ידי זה יוכל לעסוק בתורה ומצוות. כלומר, הרשות היא לא לעצמה, הרשות נגדיר אותה קליפת נוגה אפילו, שהאור שעובר דרכה, האור אלוקי, נורא נורא מוגבל, ואני בעצם אמור להעלות כל הזמן את הטריוויאלי, את הסתמי, את בכל דרכיך אל הדאהו. האם יש מקום לעשייה סתמית בתוך המרחב הזה? אני סתם אוהב לנסוע באופניים ביום שישי, לא כדי לעשות כושר וכשיהיה לי כוח לכוונות לשבת, לא, סתם לנסוע באופניים, יש דבר כזה? מותר? סתם לאסוף בולים, אני לא מגלה לכם על האוספים שלי, אבל נגיד יש לגיטימציה למציאות של, או שאני כל הזמן חייב בקובע שהם יחליפו כוח להתאים בהסברים את הקיום האנושי שלי. אומר הרבי, כל הזמן, בכל דרכיך, חייב לקבל את הוקטור של הדאהו, אחרת הוא נשאר באוויר. אי אפשר להימנע מלצטט את מה שמופיע בשם האדמור זקן, מה שמותר, מה שאסור אסור, ומה שמותר מיותר. אין שום דבר שנשאר באוויר, מה שמותר מיותר. חבל הזמן. כן, בזמן הזה אתה יכול לעשות מה שחובה. מצווה, גדול המצווה. מכיוון שכל עסקו בענייני העולם הוא בשביל קיום התורה ומצוות, לכן הוא ממעט בהם ככל האפשרי ועוסק מהם עד כמה שמוכרח, ואז גם כשעוסק בענייני העולם הוא רואה בהם גילוי אלוקות וכו'. כלומר, אתה ממעט ככל האפשר את העיסוק בעולם הזה. העולם הזה זה נורא מורכב, עדיף להתעסק בקדושה. אתה ממעט ככל האפשר, ואז גם שעוסק בעיני עולם שאין מה לעשות, גם יהודי ירא שמיים אוכל, זה לא מן ורע מלב, ממילא עולה כסף. עכשיו, במקום להיכנס ללוב הברסלבי לפעמים של ללכת ולהתבודד לפני כל רמי לוי, וכן ראיתי נוהג אחד, אתה אומר אני חלק מהעולם, אבל אני מתאין את בכל דרכי שלי בדאהו. זה הרבה, כן, זה התפיסה, שאגב נכונה גם אצל ליטאים. סיפור ידוע על רב רפואל שפירא בוולוז'ין, סיפור מצמרר אפילו, שאמרו לו שביתו מתחתנת, כן, חתן הגון, כולנו, הרב אורי הזכיר מקודם את החידושים שלו, הוא יצא החוצה והוא לא זכר מי מתחתנת. אמרו לו, הוא יצא והכפתור של הפרק נתקע בידית ונקרע. הוא אמר, מעולם לא נצטערתי כל כך בגידולה. סיפור. כלומר, האתוס זה אומר שככל שאני פרוש מהעולם הזה, לאמור גם גידול ילדים, ככה אני יכול לצאת למדן, ככה אני אחוז בדאהו. נתקעתי בכל דרכיך, תן לי לקצר הליכים, אפשר לעקור אותך, יש מסלול לאברכים ברמי לוי, תגיע כבר לדאהו, עזוב אותך בכל דרכיך אם אישה יכולה. בניגוד לרב קוק, כשם שהצדיקים העליונים אין שייך אצלם דברי רשות ולא דברים בטלים, ומידת הקדושה היא למעלה מכל מגמה, שאין צורך לומר שאוכל כדי שיוכל ללמוד ולהתפלל ולעסוק במצוות החיוצא, שזוהי מידה בינונית, אלא שעצם האכילה והוא הדין הדיבור, קודש ואור הם מלאים. כאן וחומר שכל החוכמות שבעולם, הפנימיות והחיצוניות, התיאורות והתמאות, אין לגבי דידו, כולם מכוונות כוונה עצמית. הפך לגמרי, אומר רב שגר בהתוועדות, לא כדי, לא בכל רכך תן לו את הדיו, כוונה עצמית, נכון? צדיקים עליונים, אבל העניין הוא עצמו, וכל מה שנכנס בחוג ידיעתם הרי הוא מתעלה בעילויים. אלה אנשים שבמושגים של הרב לא שייכים למבררי עבודת הבירורים, אלא למייחדי עבודת הייחודים, שייכים לעבודה אחרת, עבודת הייחודים. אומנם במעשה לא יגיע שום אדם לידי מידה זו, שהתורה גדרה גדרות עולמים לחול. כן, הרב יש לו גם בישראל ותחייתו פסקת אפל, שהוא גם מדבר על המורכבות, בהתחלה הוא משחרר ואז אומר אי אפשר להגיע, אבל, וכן יש פה משהו, זה מהרפלי תואר יחסית בהתחלה ש... יותר ממה שכתוב בישראל ותחייתו, שהתורה גדרה גדרות עולמים לכל, אבל מה שנוגע למחשבה אין תחומים למעלה מעשרה, ואין שטן ואין פגרה, ואף מלאך המוות מסר לו דבר. כלומר, יש חלוקה שהיא חלוקה מורכבת. אפשר ממש לתת שיעור שלם על איך תלמידי הרב מאוד התנגדו לחלוקה הזאת. כלומר, במעשה תעשה מה שאתה עושה, אבל במחשוב אתה יכול. אני זוכר אחד השיעורים הראשונים שלי בשיעור א', הרב אמר שכשהוא היה בחוץ לארץ הוא שמע מהרב שלו שבתפילין של ראש אפשר להתבדר לכל רוח, רק תפילין של יד חשוב, אי אפשר לזוז. והרב, ואני זוכר באלון של שיעור א', אמר זאת תורה חוץ לארץ ודפה ככה, ואמר כל מה שבאנו לישיבת מרכז הרב היה כדי להבין שהפך, עיקר העניין זה הדעת, ההכרה, התודעה, מתוך זה המצוות. זאת אומרת, פה הרב מציע משהו שיש במחשבה ייחוד שלם עם המציאות כולה, ותראו עד כמה הוא מפליג כל החוכמות שבעולם, הפנימיות החיצוניות, התיאורות והתמאות. אומר הרב שגר, הראיה אם כן מדבר על כך שהכוונה הגבוהה איננה רואה בדברי הרשות אמצעי לתורה ומצוות, אלא שיש להם תכלית עצמית ואלוקות שורה בהן עצמן. כך גם בפסקה במוסר אביך ידוע מלמד הרב שניתן לעסוק בענייני העולם לשמה, משום שהאלוקות שורה בהם עצמה. ואני חושב שמוסר אביך הזה ממותן יותר, פה זה עוד יותר רדיקלי. יחד עם זה הוא מדגיש את הפער בין המעשה המוגבל והגדור לבין החופש המחשבתי. הרבי ימשיך את המסורת החבלית הקובעת שיש למעט ככל האפשר בעיסוק בענייני העולם הזה, וגם העיסוק בהם יהיה לשם שמיים היינו לקיום תורה ומצוות, ובכך הציב עצמו בעמדה החרדית המסורתית. יש בכך גם סטייה מסוימת מדרך החסידית המוקדמת של העבודה בגשמיות המשבחת ורואה תכלית עצמית בעבודה הזו. הרבי חס חשיבות מרכזית לקדושה שבטבע, והרבי מדגיש את העבודה של תורה ומצוות. מקום אחר הרב שגר אומר שחלק מזה שיש חצרות שהדגישו גדולי החסידות דורות ראשונים את העבודה בגשמיות שלא שרדו, זה כי באמת מהמאה ה-19 החסידות די הפקיעה את כל העקרונות של עבודה בגשמיות, של ירידת הצדיק וכו', ונשארה, כמו שהוא אומר, עם החרדיות הפשוטה, כמו שרב קוק מתקיף אותה בתחילת עדר היקר. מה זה בכל זאת ההלכה לפי הרב שגר? כן, דיברנו על רב לוי יצחק ברדיצ'וב שדיבר על שני מסלולים. הטענו מסלול היש בדמות אחת, מסלול העין בדמות שנייה. יש פה איזה ניסיון להגיד, אני מקווה שהוא גם קרוב לאמת, שהרבי יותר מדבר על איזה מסירות נפש, על משהו שהוא שייך אולי לא לפה, והרב קוק מנסה כן לדבר ועדיין לא פורע לגמרי את תורת ארץ ישראל, את המציאות של פה, את העבודה ביש. מה זה ההלכה? או מה העוצמה שהרב שגר מזהה בהלכה? או האם בפועל באמת יש מקום למסירות אקסטרימית חוץ לארץ כזאת, או שעיקר העניין זה בעצם שזה מה שאתה עושה בשפה שלו, זה הפקטואליות של הקיום שלך. אני אקרא מהשיעורים שהרב שגר נתן על ליקוטי מוהר"ן. יכולתו של הצדיק לעסוק בתיקון, להפיח רוח בסובביו ולרדת ולתקן את שורשי הכפירה, אותה רוח שערה המזוהה עם רב דקליפה, נקשרת ליכולתו ללמוד הלכה ופוסקים. עיסוק בתכנים ארציים ופיזיים, רב נחמן הדריך את חסידיו ללמוד באופן קבוע וכסדר שולחן ערוך עם באר היטב. בימינו אפשר להשוות זאת ללימוד שולחן ערוך עם הוספות המשנה ברורה. כדי שלא לחולל רוח שערה, מבקש רב נחמן לייצר גבולות. כלומר, מסירות הנפש, אם אני מנסה בכוח לקשר את זה למה שראינו מקודם, יש בה איזה משהו סוער, תוהי, קודם מתן תורה, לעומת אחר מתן תורה, שיש משהו עם גבולות. יש משהו ש... בפנים ובחוץ, יצא או לא יצא. יש קדרים מסוימים של ירא שמיים, ידקדק, יש לחוש, אבל בפועל יש מציאות, שהמציאות באה להציל אותך מהתוהו, אולי של האקסטזה הדתית, של מסירות הנפש, של מציאות שמחוץ לעולם, של רצו בלי שום. ההלכה זה השום. לימוד ההלכה אמור לממש זאת בכך שמציב לרוח הצדיק גבולות המונעים ממנה את תכונת השערה ומאפשרים להפוך אותה לקונסטרוקטיבית. רבים מתקשים ללמוד את פרטי ההלכה באופן סדיר וקבוע. אנשים המחפשים ספירטואליות עלולים לחוש יובש בלימוד של פרטי דינים. למבנה לבנרחמן ההלכה, לימוד ההלכה, מטרתו בניית תשתית המאפשרת בסופו של דבר התחדשות בתודעה הרוחנית של האדם. למשנה ברורה יש חיוניות שלו, נובע דווקא מהצד הפרגמטי התמון בלמידת פרטי ההלכה, מהנכונות להתמסר לקיומם ולהיות נאמנים להם. אני רואה זאת לדוגמה בבית כנסת בבני ברק, שבו לומדים בכניסת שבת, בבית כנסת בבני ברק הזה, כן, אם יבוא מישהו עוד 500 שנה, ידע שהיה בארץ ישראל בכנסת אחד בבני ברק, שם היו לומדים משנה ברורה, אני, כן, כנראה שזה הקרבת משפחה, נכון? זה מאוד, מאוד העסיק אותו, מה קורה שם בבית כנסת, מה לומדים? בכנסת בבני ברק לומדים כניסת שבת שהיא זמן רוחני של געגוע והשראה את הלכות שבת על פי משנה ברורה. זה לא זמן של הרב לדרשה, לומדים משנה ברורה. לימוד זה עשוי להיראות לאווירת הקדושה של כניסת השבת, להיראות זר, אך בעבור המתפללים יש בלימוד הזה כניסה לתוך אווירת השבת. העיסוק בפרטי ההלכה מעורר בהם את השקט הפנימי, את המובנות של המציאות המאפשרים להם לקבל קדושת השבת. אני זוכר שלמדנו את זה והיה... היה שבת שעשינו בישיבה והרב הגיע, אני זוכר אותו לומד באמת זה מה שנלחות שבת כל השבת, וככה אני בניתי, כן, לראות איזה כתבים סודיים, כן, למעלה מיהיו דפחים הרב בשבת. אני לא זוכר אם זה היה מנוחת אהבה או מהכיוון הזה, אבל זה היה הז'אנר. ואחרי התפילה הלכות ממש חצי בגרסה חצי ביום, ככה מקבלים שבת אפילו. דומה לי שיש צד באדם שצריך להכיר את השפה של השכל ההלכתי, ומבחינת עושה שיהיה בכל אחד מאיתנו משהו מהצד המתנגדי. כן, זה הקצות והנתיבות שיש עוד בכלים שבורים. לא צד קשוח מנוקשה, לצד שונה של עיסוק פשוט בהלכה. זהו אורח החיים של אדם יהודי, ואני לומד את ההלכה ומקיימה כי אני יהודי. ההשתייכות לעולם ההלכה אינה נובעת מצד הצייתנות והנכונות שלי לקבל עליי עול מצוות, אלא מצד הקשר הפשוט לזרימת החיים ההלכתי. כן, אני זוכר שכשהתארסתי ביקשתי מהרב שגר שיהיה המדריך שלי לחתונה. וזה בכלל מעניין לדבר על אפשר שנה אחת לעשות כותרת הרב שגר כמדריך חתנים. ואז אני זוכר את המשפט שהוא אמר, ש זה פשוט איך שיהודי מתנהג, זה לא מסובך, זה לא, לא. ככה יהודי מתנהג. אמרתי לו, אז למה צריך מדריך? אז הוא אמר, לא צריך, אבל אתה מבקש, תדע שככה יהודי מתנהג. אין פה אירוע, הולכים בבוקר, יהודי שאומר זה המציאות. מצד הקשר הפשוט לזרימת החיים ההלכתית, כאשר אנו שרויים בעולם ההלכתי, לא מתוך נוקשות אידיאולוגית, אלא מתוך ההכרה שאלו הם חיינו. אורח החיים ההלכתי משפיע עלינו בצורה פשוטה יותר, אפילו מבלי שנרגיש. כן, יש איזה הערת שוליים ונהלך ברגש, נורא תפסה אותי, שהוא מדבר על זה שבעצם במובן מסוים האמונה שכל כך משמעותית בציבור הדתי-לאומי, כלומר לומדים אמונה, עוסקים באמונה, יש ישיבות שכל מה שעושים מבוקר עד ערב לומדים אמונה, זה נקרא מכינה, לא משמעותי. הוא אומר, אתה יכול להאמין, אתה עושה או לא עושה. עכשיו, זה לא לייבוביץ', אלא זה פשוט איזה קיום נורא נורא פשוט שיהודי מקיים הלכה. עכשיו הקשה עליי מישהו מהחבר'ה השנה, הוא אמר, ואם אני בעל שובה, ואם לא גדלתי ככה, ואם זה לא הקיום הפשוט שלי, אם זה הקיום הפשוט של הרב שגר, כן, אז הכניסתי לו אותה סירה, זה זכות, אמר, ושלך, אז מה, ושלי לא. בסדר, יש פה משהו שצריך עוד לעמוד על טבעו, מה זה הפשוט, למי זה פשוט. נמשיך. לדוגמה, שאלות בנוגע לאוכל, האם זה כשר? אני חושב שיהודי מרגיש את זה נורא, נורא חזק בחול, כי בחול מבואר בפוסקים ממש שלא הכל מחול, למרות החרוז בחול הכל מחול שאמר למישהו, בחול מסתבר גם לא הכל מחול, כשר או לא כשר, אבל גם יהודי פה, חלבי, פר ושש שעות, החשבונים האלה. מהות ההגדרות המאפשרות לבעליהם התייחסות קבועה ונקייה למציאות החומרית היומיומית. היתרון בתודעה מהן זהו שההלכה יוצרת עולם מוגדר המכיל כללים חדים למדי לגבי המותר והאסור. לכן לימוד ההלכה מחולל אצל הלומד שפה דתית שבאמצעותה הוא מסוגל לברר בכל נושא מה מותר ומה אסור. מבחינה זו אנו צריכים לסגל לעצמנו את ההזדהות עם העולם ההלכתי, הפשיטות וזרימת החיים התורניים. תראו איך זה שפה כל כך שונה מהאקסטרים של מסירות נפש, של גדודים וטנקים. זרימה. איך? הכי טוב זה לשתוק, אבל אחרי הדיבור, כל דיבור הופך במובן זה לפגם, אני מסכים. וכמו למדנו השנה על החלל הפנוי, אליושי ואמר בצליק, תך לשתוק. זה, אבל לא שותקים. ותוך המגבלה הזאת זה ניסיון לדבר על פשיטות. נכון. הפשיטות וזרימת החיים התורניים, התמונה בו מאפשרת בהירות רבה ביחס לאורחות החיים, מקלה על התמודדות עם מזווית מאוזנת, בגלל השפה שהיא נותנת והגבולות שהיא מאפשרת. והנה הוא מגיע לעוד נקודה, היציבות שעולם ההלכה מאפשר למי שחלק ממנו. יש לי בית, והבית הזה מאפשר לי במובן מסוים לצאת. כן, אני לא רווקות שבכל העולמות, אלא יש לי מציאות, יש לי קרקע. העולם ההלכתי מאפשר עמידה ברורה שיש לה השפעה עצומה, שקט פנימי ויכולת להיפגש עם הזולת השונה ללא תחושת איום. כן, אין את הבעתה הזאת מהמפגש עם הזרות של הזר, עם השני, רגע, מי אני? יש לי את האביטוס שלי, יש לי את השפה שלי, שבמובן מסוים, וזה הסבטק, גם קשה להיכנס אליה. כן, הרב שגר, הרב ספר קצת בדיחות על אנשים שמנסים לאמץ, הבעל תשובה עם החליפה והסנדלי קרוקס והגרביים, שמי שמקצוען, אפילו קלות, יודע לתפוס את זה. במובן מסוים זה להיות חלק מקהילה. כן, הוא אהב לספר את זה שהוא התפלל במאה שערים, והוא שמע ביידיש ששניים מתלחששים ואומרים על הבעל שובה, הוא מתחיל ללמוד בתפילה, זהו, אפשר כבר לקבל את הילדים שלו. ואז השני אומר לראשון, כל עוד הוא לא מדבר בתפילה, הוא עדיין בעל שובה. ובסיפור הכל כך חד הזה, שתורגם ליידיש על ידו, כן, זה מלא אירוניה גם, כלומר, הקהילה במובן מסוים, הקהילה ההלכתית, היא משוחררת מההלכה כי היא ההלכה. אבל זה לא, מה זה? מדבר בתפילה, שולחן אורוך, כן, יש בבתי כנסת, סימן צדיק חט, לא ידבר, ויש גבוים שמוציאים החוצה. אבל יהודי. כן, יש פה משהו של זרימה שהוא, אפילו החיוך שאנחנו עכשיו מדברים ממנו, מייצר המון יציבות. ככה יהודי מתנהג.
זה המבחן טוב שעכשיו
כנראה
נמצא. איך? של המחשב.
שכיחו
זה לא מחשב.
אוקיי. הוודאות ההלכתית מקנה מרחב ליצירה ונפגש מנקודת מוצא שאינה מאוימת או חסרה. כן, יש לי את הביתיות. נדלג למקום עם הקו כדי...
אמנם, עד מתי?
טוב, לא מזלגים, בסדר. כדי להתמודד דילגנו עם חופש רוחני המלווה מטבע הדברים בספקות יש צורך בזהות ברורה ומוגדרת בגרעין של יציבות. אם לא כן, יש חשש לנפילה והתפרקות, והדברים נכונים לא רק ביחס לתחום הדתי, אלא גם ביחס להוויה האנושית בכלל. באופן פרדוקסלי, דווקא הסגירות של ההלכה היא זו המאפשרת חופש רוחני ויכולת להטיל ספק. כן, והרב שגר מביא, חסכתי תארת שוליים גדולה מהרב קוק, שבמובן מסוים האפשרות להסתפק, האפשרות להיות בחיכוך שפתי, בנויה על זה שיש לי שפה, בנויה על זה שיש לי מקום שאני יוצא ממנו. כן, בדרך דיברנו על זה שיהודה אמר משהו יפה, שבגדול החברה של היושבים פה היא לא כל כך פוליטית ולא כל כך יודעת לדבר בשפה פוליטית. אבל שקצת יוצאים מהטריטוריה של ירושלים וגוש עציון, פתאום אתה מגלה שהכל פוליטיקה. אני יכול להעיד על זה, כן? יש מדינות בתוך מדינת ישראל שאתה לפני הכל חייב להגיד אתה בעד תג מחיר או נגד, איך הם תפסו טרמפים, אתה עולה להר הבית, אתה פונדמנטליסט, מה אתה חושב על מה שעושים? והיומיום פה הוא די משוחרר מהפוליטיקה. כן, כשמדברים פה פוליטיקה, זה בדרך כלל מכינה שמגיעה מתל אביב ורוצים לפגוש בחורי ישיבה, ואז אנשים שואלים את עצמם רגע לפני רגע, מה אני חושב פוליטיקה? ואני ניסיתי לטעון שהיציבות של ההלכה, גם של הקהילה ההלכתית, מייצרת גם משהו, מישהו לרוץ איתו, גם להתעמת איתו, תמיד ריצה, כן, כוללת את אצל יהודים, קרבה וקרב ונשיקה ונשק וחיבוק בחביקה. כלומר, האימות מול הפוליטיקה שנותן לאדם הרגיל בחלק מהמקומות את תכלית חייו, יש לך כבר קהילה קיימת והיא לא וירטואלית. יש בה וירטואליות, אבל היא לא מדומיינת במובן הרגיל, היא ממשית. נפגשים עם האנשים שנותנים בחלק פנים בפנים ממש, שלוש פעמים ביום, בשבת, לא צריך ספר פנים בשביל זה. ואז ממילא זה האימות היומיומי. ואני אסייר, זה נורא תפס אותי. לסיום, ההלכתיות כפי שהיא עולה מתאורו של רב נחמן בתורה, זה אחד מהיכולות שאנו אמורים לסגל לעצמנו, כאמור, התנאי חיוני דווקא להתמודדות עם מרה. באחד הספרים שאני קורא כעת, האורתודוקסיה אינה מוצגת כקיפאון כפי שהיא נתפסת על ידי המודרנה, וזה ההתקה, המעבר שהרב שגר עושה מהמודרנה המשעממת, שבמובן מסוים, לא במובן מסוים, הוא צודק בלי מובן מסוים, אבל במובן מסוים הזיהוי שלך, אתה ככה ואני ככה, ולכן בוא נריב, אתם הדתיים, אתם הימנים, אתם השמאלנים, אתם החילונים, זה לא מעניין, זה די משעמם. ואתן לכם את זה, אל תלכו לפאנלים, משעמם. אם יש לך סיפור, בוא נשמע את הסיפור שלך. במובן הזה, היכולת של הספר, השארתי כחידון, שתפתחו במקור, יש שם הערת שאולי מגלים מה הספר, לי רק זה לא נכנס בעמוד, זה לא כיפאון, כי אז ממילא יש את המתקדם ואת הנאור ויש את אלה שנשארו מאחורה, אלא התפיסה העכשווית הפוסט-מודרניסטית מדברת על הרפתקה, הרפתקה שהרדיקלית ביותר בעידן המודרני. כלומר, אני יכול להסתכל על הקיום הזה כסיפור שלם שחי מתוך עצמו ובתוך כללים ובתוך יכולת שחרור של כללים ומשחק עם הכללים, מה שהבאנו מהערוך שהולכת עם בני ישראל. דווקא הלכתיות מכוננת את הרע במובנו החיובי. יש לי איזה מישהו גם להתעמת איתו, כן, הרחמנות הגדולה לאנשים שאין להם, אין להם אפשרות לפרוץ תמיד ההורות העכשווית, הקשובה, המכילה, המורים הנחמדים. וואלה, עם מי החבר'ה יריבו? אני חושב שצריך הקצאות של מורים מעצבנים כמו שהיו לנו, אפשר לריב, אפשר להתאמן. אילו מורים שכל כך אוהבים אותם, איזה טריקים, איך הוא ייכנס לכיתה ויפול עליו דלי מים? כן, כמו שהרב שגר אמר, אבל שיהיה יפה. כלומר, הוא ניסה להדגים את המקום של אבא שתופס את הילד על שטות, אבל שמגיע עליה לחזור איתו לבית ספר וחתימה ואמצע יום עבודה. אז הוא לפחות רוצה לדעת שהבן שלו שטות מעניינת, הוא לא סתם שפך שקית מים על המורה. היה פה איזה, היה שובבות, היה תחכום, היה הפוך על הפוך. ואז בעצם הוא גוער בו, אבל בתוך הגערה יש קריצה. הקריצה אומרת, אני לא רוצה לבטל ולשתק את המקוריות שלך, את האור בעיניים, את הזיק, את השובבות, את הטירוף. אין סברה טובה בלי הזיק הזה, בלי הטירוף. עכשיו, ממילא, והנה אני מגיע לסגירת הדברים, התפיסת ההלכה כהרפתקה של עצם הקיום, של המובן מאליו. ואני, ציטוט אחרון, הרב שגר מדבר על מסירות נפש על המשפחה. במובן מסוים המשפחה זה הדבר הטריוויאלי, זה לכאורה יכול להיות הבורגנות בהתהוות בתכליתה. אני בורגן, מתחתן, עובד, משעמם. הייתי רוצה לראות בניסויים את האבנגרד האמיתי, ואתמול הזכרתי, כי זה הוא אמר ביקר בדיוק איפה שהיינו אתמול, של היום. ניסויים של ברית פשוטה כדת משה וישראל. המרד האמיתי הוא המרד האורתודוקסי של להיות פרייר. זה המילה, אני זוכר שאיך הוא אמר פרייר, ואמרתי איפה הרב שגר, לא ידעתי שהרב שגר זה היה להגיד פרייר. בעולם שבו אף אחד לא מוכן להיות פרייר, להתחייב במקום שבו כולם בורחים מהתחייבות, הדבר כרוך בחובו במסירות נפש, אולם מסירות הנפש היא קריטת הברית. כן? מסירות נפש לא כאקסטרים, לא כמו שראינו איזו עבודה של עין, להשתבע בגוף הדמלכה, משהו מחוץ למערכת. להיות הכי הכי חלק מהיש, זה מסירות הנפש. יש פה בעצם ההתחה במושגים האלה, היש והעין, ההתחה של הנורמטיבי ביותר שמקבל כל הזמן איזו תנועה של מסירות, אבל מתוך העולם. כן, רב נחמן מעשה מעורך שואל, מאיפה מלאכתך? הוא אומר, אני מלאכתי מן החיים, מן העולם. מתוך העולם אפשר לדבר על מעשה מעורך, על בפנים בחוץ. אבל במובן הזה הוא משחרר את מסירות הנפש מהאקסטרים שלה ומכניס אותה לתוך הבית. איך עושים את זה? איך זה לא נהיה בנאליות כמו שהרב דרייפוס שאל, ובצדק, זה ילך כל אחד לביתו, יראה איך הוא מכניס מסירות נפש, נטולת מסירות נפש, אלא מסירות נפש. תודה.